דף כ"ט עמוד א', 10 שורות מלמטה, רב אמנונה אמר, כ"ט עמוד א', 10 שורות מלמטה. אנחנו אתמול פתחנו במשנה, המשנה על פניו אומרת דין מאוד סתום, פתילת הבגד שקיפלה, ולא היבבה, יש לו בגד, קיפל אותו, רצה לעשות מזה פתיל, אבל הוא לא הבהב אותו באש, אז זה אנחנו אומרים, רבי אליעזר אומר, טמאה היא ואין מדליקים בה, מאידך, רבי עקיבא אומר, טהורה היא ומדליקים בה. אז זה כבר ראינו אתמול בגמרא שלמעשה יש פה שני חלקים. יש מחלוקת אחת בענייני טומאה, יש מחלוקת אחת בענייני הדלקה. ואחת לא מחייבת את השנייה. אומרת הגמרא בתור הנחת יסוד, מה שהם נחלקו לגבי טומאה מאוד פשוט לנו. למה? כי הנידון הוא האם זה נקרא בגד או לא נקרא בגד. כדי לקבל טומאה, חייב להיות שיהיה כאן בגד. השאלה אם הכיפול הזה, הכיפול זה ביטוי. הפעולה הזאת שהוא הלך וייחד את אותו בגד לצורך פתיל וכבר הופך את זה לביטול שם בגד אפילו שהוא לא יבהב אותו באש, והצורה הרגילה הנורמלית הייתה שלפני שמדליקים קודם היו מעבבים באש, כי אחרת זה היה דולק לא בצורה מסודרת, זה היה הנועד. הוא לא עשה ככה, אבל הוא ייחד את זה כבר לשם פתיל, אז הוא ביטל ממנו שם בגד. או לא, כל זמן שלא הבהבת באש, אז בפועל אתה יכול בקל לבוא ולפתוח חזרה. זה עדיין שם בגד עליו. אם יש לו שם בגד, אז זה מקבל תומה. אין לו שם בגד, זה לא מקבל תומה. זה היה פשוט לגמרא, אין לנו בעיה עם הנושא. הקושי של הגמרא בא, איך אנחנו מסבירים את המחלוקת לענייני תומה, לענייני הדלקה. למה להדליק ולמה לא להדליק? אומרת הגמרא כתירוץ ראשון, בשם אמר רבי לזר אמר רבי שיה וכן אמר רב עדה ברבה, הנידון שעומד בפנינו ביום מאוד מיוחד, כאשר יום טוב יוצא בערב שבת, דהיינו יום שישי ויום טוב, ועכשיו ביום טוב הוא צריך להדליק נרות לצורך השבת. אם אני אומר שהנר הזה כשקיפלתי, ואת הכיפול חייבים לעשות בערב יום טוב כמבואר במסכת ביצה, אם אני באמת סובר שהכיפול הזה הוא ביטל שם בגד, אז עכשיו כשביום טוב הוא מדליק אין לי שום בעיה. אם אבל זה לא ביטל שם בגד, אז כשהוא מדליק ההדלקה עושה פה שבר כלי. שבר כלי אסור להתעסק איתו ביום טוב, זה מוקצה. הוא אבל צריך גם להדליק את כל הפתיל, התוצאה אין מדליקים בו. אם הבהבת בערב יום טוב אין לי בעיה, אז זה לא שבר כלי, אלא השבר הזה נוצר מערב יום טוב, ולכן מותר להדליק. תירוץ שני אמרה הגמרא בנושא הזה של הדלקה בשם רבה. מחלוקת רב לזר ורב עקיבא, אם יש מצווה לבן אדם בערב שבת לפני שהוא מדליק את הנר, קודם לחרוך, להבהב את הפתיל על מנת שהאש תדלק יפה. רבי לזר אומר זה הכרח, עונג שבת. לא עשית, אתה לא יכול להשתמש בו ביום טוב. למה? כי אסור להשתמש בדבר כזה לשבת. לחבות אתה הרי לא יכול, אבל אתה לא יכול להשתמש בו. על מתי מדובר? מדובר על כל השנה, לא דווקא ביום טוב. גם בערב שבת רגיל, אם אין לך זמן להדליק ולחבות, לא תוכל להשתמש בפתיל כזה. רבי עקיבא אומר, זה אולי דבר טוב לנר, אבל זה לא חיסרון בשבת, ולכן אפשר להשתמש בו להדלקה. זה היה הגמרא אתמול. אגב, הגמרא גם לימדה אותנו דין לגבי מה ההגדרה של שבר כלי. האם רק כלי שנשבר ביום טוב זה שבר כלי, או גם אם יש לי תמר, הגרעין שבתוכו הוא שבר כלי, ואפילו כלפי אגוזים, הקליפה היא נחשבת כשבר כלי. דיברנו על זה מאוד מלמעלה, אבל זה מה שיכלנו להיכנס בתחום שלנו. עליו שאולי בהמשך עוד ניגע בזה קצת בהגדרה של נולד. אומרת עכשיו הגמרא, רב אמנונה אמר, כדי להסביר במלך לקור רבי עקיבא ורבי לעבר במשנה. וכאן רב אמנונה בא להסביר את העניין של תומעה. מה שדיברנו ביחס להדלקה נשאר במקומו. או כמו תירוצו של רבא, או כמו התירוץ הראשון, זה לא מענייננו כרגע. אומרת הגמרא, מה הנידון לגבי תומעה? הכה בפחות משלושה על שלושה עסקינן ומיקולי מטלניות שנו כאן. אומר רב אמנונה, מדובר פה במקרה שיש לי פיסת בגד שהיא פחות משלושה על שלושה טפחים, אבל יותר משלוש על שלוש אצבעות. האמת שבידיעות שלנו אנחנו כבר יודעים שאם אנחנו באים לדבר על בגד שהוא יותר משלוש על שלוש אצבעות, אבל הוא פחות משלושה על שלושה טפחים, זה יכול להיות או צמר או פשטין. כי ביחס לענייני טומאה, כולה אלמה לא פליגו, שפחות משלושה על שלושה טפחים בשאר בגדים לא מקבל טומאה. ראינו נידון שאולי גם יותר משלושה לא יקבל טומאה. לפי תנא דבי רבי ישמעאל ורב שמעון בן אלעזר, אליבא דאביי. לפי רב אמרנו שלפי תנא דבי רבי ישמעאל ובמסקנה גם רב שמעון בן אלעזר, כולה אלמה לא פליגו, שבשלושה על שלושה טפחים לומדים ממה שנאמר לגבי שרצים, ושמה יש לנו ריבוי, אז אמרנו שאו בגד, האו בא לרבות אפילו שאר בגדים למעלה משלושה על שלושה. זה לא משנה לנו לפשט, אבל זה טוב לידיעה. זאת אומרת, רב אמנונה מדבר עכשיו על צמר או פשטים, יותר משלוש על שלוש אצבעות, פחות משלושה על שלושה טפחים. מה הוא עשה עם זה? הוא לקח את זה ועשה את זה סמרטוט, מטלניות, סמרטוט. ואז אומרת הגמרא ככה, ואז דרבי אליעזר לטעמי, ורבי עקיבא לטעמי, וכל אחד הולך במשנה לשיטתו. מה זה? דתנן. יש לנו בגד פחות משלושה על שלושה, שהתקינו לפקק בו את המרחץ, או לנער בו את הגדרה, או לקנח בו את הרחיים, בין מן המוכן ובין שאין מן המוכן, תמי דברי רבי אליעזר. אנחנו מדברים על אותו סמרטוט, את הסמרטוט הזה הוא לוקח, זאת אומרת, ברגע שהוא עושה אותו סמרטוט, לכאורה אין ויכוח שהוא מבטל ממנו שם בגד. כך לכאורה נראה פשט הדברים על פניו. נכון שיש פה קצת נידון, אבל מבחינתנו זה יהיה אמת. כשאתה לוקח בגד ואתה הופך אותו לסמרטוט, זאת אומרת שאתה כבר לא מעוניין בו בתורת בגד, והחשיבות זה בגד. אם זה לא בגד זה לא מקבל טומאה. אלא מה? שבפועל הוא הלך וכן השתמש בזה שימוש כלשהו. למשל, לפקק בו את המרחץ. היה חור בבית המרחץ, איך סותמים את החור? דוחפים לשם איזה מטלנית שזה סותם את החור. או לנער בו את הגדרה. היום אנחנו גם משתמשים איזה מטלית לנער את הגדרה. צריך לזכור שבזמן הגמרא איך עפו את התפשיל על הגחלים. הסיר היה כולו שחור. אי אפשר לגוע בסיר. אז צריך איזה סמרטוט שאיתו אתה יכול להתעסק עם הגדרה. אותו דבר, או לקנח בו את הריחיים, שוב, לניקיון באלמה. בין מי של המוכן ובין שלא מן המוכן, אנחנו עוד לא יודעים מה הביאור בזה, אבל אנחנו יודעים שרבי אליעזר אומר שתמיד הוא תמיד. כי דעת רבי אליעזר, שברגע שעשית בו שימוש, למעשה החזרת אותו לשם בגד. אם החזרת אותו לשם בגד, אז הוא מקבל טומאה כמו כל הבגדים. ורבי יהושע אומר, בין מן המוכן ובין שלא מן המוכן, טהור. רבי יהושע חולק. אומר רבי יהושע, אנחנו עוד לא יודעים להסביר את המילים, אבל רבי יהושע אומר, יש לו דין של טהרה. רבי עקיבא אומר, מן המוכן טמא, ושלא מן המוכן טהור. ואמר אולה, ויתאים הרב הברברכן, אמר רבי יוחנן, הכל מודים, זרקו באשפה דברי הכל טהור. וכאן אנחנו באים לבאר את המשפטים שדיברנו. כולה אלמה לא פליגה, רבי עקיבא, רבי יהושע, רבי לזר, כולם מודים שכשאתה לוקח את אותו חתיכת סמרטוט וזורק אותו להשפעה, זאת אומרת שהסחת את דעתך ממנו, ביטלת ממנו שם בגד. אם הוא לא בגד, ודאי שהוא לא מקבל טומאה. גם אם יהיה שרץ בהשפעה, הוא לא נטמא. הניחו בקופסה, דברי הכל טמא. אם לקחת את הפיסת בד הזה ולקחת אותו לשימוש, שמת אותו בקופסה, אתה מתכונן להשתמש בו. הפעולה הזאת של הניחו בקופסה מגלה שדעתו על החתיכה, ומכיוון שכן, זה נשאר או חוזר להיות שם בגד, וממילא לפי הכל זה מקבל טומאה. מה המחלוקת? לא נחלקו אלא שתלאו במגור, או שהניחו לאחורי הדלת, או שהוא לקח את החתיכה הזאת ותלה את זה במסמר במטבח, או שהוא תלה את זה מאחורי הדלת. כמובן שלתלות את זה במסמר זה יותר קרוב להישמע לנו כמו מגבת, מאשר לקלוט את זה אחורי הדלת, שזה כבר שימוש יותר בזוי מאשר השימוש של לפני הדלת. נכון שרבי עזר ורבי יהושע לא מחלקים את המשפט שאמרנו, אבל רבי עקיבא כן משתמש בזה. אומרת הגמרא, והביאור, רבי עזר סבר, מדלא זרקו באשפה דעתי אילויי, ועמי קרי לי שלא מן המוכן, ולגבי קופה לב מוכנו. בא רבי אליעזר, ואני חוזר שוב לדברי המשנה. רבי אליעזר אומר, בן מן המוכן ובן שלא מן המוכן תמה. מה זה מוכן? שם אותו בקופסה. מה זה שלא מן המוכן? אמרנו, הוא תלה אותו על המסמר, או שהוא שם אותו אחורי הדלת. אז למה זה נקרא שלא מן המוכן? הרי אתה טוען שזה בגד, הוא תמה. אומר יותר מה כן, ביחס לקופסה זה נקרא שלא מן המוכן. מוכן לשימוש והניחו בקופסה, פחות מזה בתלאו על המסמר או המאחורי הדלת, אבל גם זה עדיין רצונו לשימוש, ולכן זה תמה. בא רבי יהושע ואומר הפוך, סבר מדלו הניחו בקופסה ביטול לבטלי, רק אם הוא היה פעם בקופסה הוא מגלה דעתו שהוא רוצה בבגד, כשהוא תולה אותו כבר מגלה לנו ששם בגד אין לו, יכול אולי לקנח איתו את הידיים, בגד, שימושי בגד הוא ביטל ממנו. ולכן, ועמי קרי לימין המוכן, תלגבי אשפה מוכנו. אם אתה אומר שהוא טהור ולא בגד, עד עכשיו קשה לפי רבי יהושע לכיוון ההפוך. אז למה זה נקרא מן המוכן? הרי המשנה אומרת בין מן המוכן בין שלא מן המוכן. כן, כי שלא מן המוכן זה אשפה. ביחס לאשפה זה נקרא מן המוכן. אבל עדיין זה כבר ביטל מנו שם בגד. עשו חייבסי דעתי, ולכן יהיה טהור. תלה מאחור הדלת או לפני הדלת. אבל דעת רבי יהושע שזה כבר נקרא ביטול. בא רבי עקיבא ותופס דעת שניהם. ורבי עקיבא בתלאו במזון, אם הוא תלה את זה במסמר, סבר כרבי לעזר, תלה את זה בתוך הבית, יש לזה חשיבות, הוא לא מבטל מנו שם בגד ויקבל תומה. אם יכול מאחורי הדלת, סבר לה כרבי יהושע. אחורי הדלת זה כבר הפחת דת, זה כבר ביטול, ממילא זה לא בגד, לא בגד, הוא לא יקבל תומה. זה היה מחלוקת היבשה שם במשנה. אומרת הגמרא, והדר בי רבי עקיבא לגבי רבי יהושע. ורבי עקיבא אצלנו במשנה חזר בו להודות כדת רבי יהושע. מדוע? כי הרי במשנה רבי עקיבא אומר, אינו מקבל תומה. מדליקים ואינו מקבל תומה. זאת אומרת שרבי עקיבא לא מקבל תומה. אז רגע, למה זה לא מקבל תומה? אומרת הגמרא, והדר בי רבי עקיבא לגבי רבי יהושע, ממאי? אמר רבא, מדקתני פתילת הבגד. מאי עיריה דתני פתילת הבגד? לית מפתילה של בגד. מהי פתילת הבגד? דעדיין בגד הוא. הגמרא הזאת היא טעונה הרבה ביור. אנחנו נשתדל להסביר את זה מאוד על פשט המקום, על אף שזה טעון הבנה. הרי בעצם רבי עקיבא לפי הבנתנו אומר שני חלקים. חלק אחד כרבי לעבר, חלק אחד כרבי יהושע. לפני הדלת זה תמה, זה בגד. אחורי הדלת זה טהור, זה לא בגד. לכאורה יכלתי להגיד שרבי עקיבא במשנה, שמדבר על פתילה ואומר מדליקים בה ולא מקבל תומה, מדבר על אותו סמרטוט אחורי הדלת. לא הייתי צריך להגיד שמדובר לפני הדלת והדר בי. אומרת הגמרא, אבל תראה, יש דקדוק בלשון המשנה. למה? מה פירוש המושג ביטל ולא ביטל? זה עניין באומדנה דעתו של האדם. יש פה מחלוקת בין חכמים בדעת בני אדם. זה לא מחלוקת במציאות. ברור שישנם אנשים שגם סמרטוט שמשליחים לפח אצלהם זה בגד. אתה תראה אותם, הם מחטטים בזבל. אני לא מדבר חף ושלום בזמן עניות נוראה. יש מצב כזה. גם אם זה לא הנורמל, יש אנשים. יש אנשים שגם מה שאדם נורמלי לא יקריב לזבל, הם זורקים לזבל. גם אם זה מונח אצלהם בקופסה. אחרי שימוש פעם פעמיים, הם לא לובשים את זה. אז מה, זה הופך את זה לבגד ולא בגד? ודאי שלא. למה? אנחנו מסתכלים על החתך הנורמל שבציבור. כמובן שזה נמדד גם בשעתו. יש זמנים של עניות, אז לא יזרקו. יש זמנים של עשירות, אז כן יזרקו. הנוגע אלינו, יש פה מחלוקת תנאים באומדנה דעת בני אדם. מתי אדם מסיח דעתו מהבגד? בא הגמרא ואומר, בוא תקרא את ראשון המשנה. פתילת הבגד ש... וכו'. למה אני קורא לזה פתיל בגד? אם הייתי רוצה לומר שזה דבר של הסך דעת, אז הייתי צריך לומר פתילה של בגד. מה זה פתילה של בגד? היה לי בגד, חתכתי ממנו חתיכה ועשיתי לנו פתיל. כשאתה אומר פתילת הבגד, אתה אומר לקחת את הבגד ומהבגד עשית פתיל. אם אתה מדבר על הבגד, אין שום הבדל אם הוא מלפני הדלת ואחורי הדלת. ככה רש"י למד את הדברים. האמת שכל הסוגיה הזאת, מכיוון שזה גם סוף הדברים, אז אי אפשר לרדת פה לגמרי לעומק הדברים, כי יש פה צלילים קשים. אם היינו רוצים להגדיר את זה יותר, תופעות בעמוד א' כבר מעורר, לא רוצה להיכנס יותר כי לא יהיה בזה תועלת, אבל תקושיות לפחות. אומר תופעות, תראה, אתה מביא משנה. המשנה משתמשת בביטוי. הביטוי מוכן ושלא מן המוכן. עכשיו, את הביטוי עצמו אתה מתחיל לחלק. לפי רבי אליעזר אתה אומר מה זה מוכן, שם אותו בתוך לפי רבי אליעזר, לפי רבי אליעזר עוד לפני הקופסה, אפילו במגוד. שלא מן המוכן, אתה כבר מדבר על הזרק להשפעה. לפי רבי יהושע, מוכן זה באמת כלי, שלא, בקיצור, רבי עקיבא זה תלוי, לפני הדלת, אחרי הדלת, אתה לוקח שלוש תנאים, וכל אחד מסביר אחרת את אותה מילה במשנה. אומר תוספות, זה פלא גדול. איפה מצאת דוגמה לזה? יותר מזה, במשנה עצמה אין שום נידון, לא על המונח בקופסה ולא על המונח בהשפעה. הרי יוצא שכל המחלוקת זה באמת רק בנקודה לפני הדלת ואחרי הדלת. אז מה פתאום להרבב מושגים שלא קיימים במשנה? לכן תוספות הולך אחרת, לא בניסים גדולים, אבל באמת יש קצת קושי בהבנת הדברים. אומרת המשנה, לא ייקוב אדם שפורפרת של ביצה וימלא לה שמן ויתנה לה על פי הנר בשביל שתהה מנטפת ואפילו איש של חרס. אנחנו מדברים על הנר של המשנה. הנר של המשנה, אמרנו, זה לא כמו אצלנו נר. נר זה הבית קיבול של השמן. הבית קיבול של השמן מכונה נר. עכשיו בן אדם רוצה להדליק אור בשבת, אין לו שעון שבת, זה הכל תלוי כמה שמן הוא שם בתוך הנר. לנר יש בית קיבול מוגבל. נאמר שבית הקיבול שהיו עושים לנר זה 6 שעות, שזה בערך הזמן שבן אדם צריך בשבת שיהיה לו נר דולק בבית. בא בן אדם ורוצה להישאר ער כל הלילה, מה הוא יעשה? עלה לו רעיון מאוד מבריק, לוקח ביצה, מנקב, מוציא את תוכן הביצה, ממלא אותה בשמן, מניח את זה, אמרנו שהנר זה הבית קיבול של השמן, אז נאמר שזה הקופסה של הנר, פה יוצא הפתיל, פה מלמעלה הוא מלביש ביצה, מה שנקרא מיכל רזרבי, שם הוא שם שמן, ברגע שמתרוקן קצת שמן מתוך הכלי, אוטומטית מתחיל לטנף מלמעלה, מטפטף שמן לתוך הכלי, כך שהוא מכפיל את הזמן של הנר. אומרת המשנה, לא ייקוב אדם בערב שבת שפורפרת של ביצה וימלא לה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהיה מנטפת. לא רק זו בלבד, ואפילו היא של חרס. לא רק ביצה, אפילו אם המיכל רזרבי הוא חרס, שלא יעשה. מה הבעיה? מסביר רש"י. אומר רש"י, תראה, זה ויכוח גדול פה בראשונים. הבעיה שלנו שהפרק הזה הוא עדיין מושאל אצלנו בכמה וכמה הלכות, כך שלעמוד את עומק הדברים אנחנו מוכרחים לחכות בהמשך דברי הגמרא במחלוקות ובביאור השיטות. אנחנו מסבירים נקודתית מה שבא בפנינו. אומר רש"י, פתילת הבגד דמשמע שעדיין ותאמה משום גזרה שמא יסתפק ממנו, וכיוון שהקצהו לנר חייב משום מכבה. הרש"י הזה עושה הרבה צרות. עוד פעם, אומר רש"י, מה? אבל זה כתוב, לא, מדליק. מה הבעיה שלי? שהגברת יבוא אורחים ליל שבת, ועוד פעם, אנחנו לא בשנות ה-2000, זה לא שאתה מחזיק בבית עוד 4 ליטר שמן, כי קנית את זה במערב מרובע, וזה לא שום בעיה. אלא שמן היה לפי מידה, ואם עשית הרבה שמן לנר, אז אין עוד שמן בבית. עכשיו יצחה שמן לסלט, מה היא תעשה? אז היא תיקח מהביצה מלמעלה, תשפוך לעצמה קצת סלט, קצת שמן לסלט, זה באמת לא משמעותי, ותחזיר את זה למקום. ואז מה קורה? היא לקחה מהשמן הקיים וחיסרה אותו. וכמו למשל, אם בשעון שבת אתה תוריד שעה מהאור, מה אתה עושה? הוא מחבק. אומנם זה לא פעולה שקורה הרגע, זה יקרה עוד זמן, אבל זה נקרא עכשיו מחבא. זה חידוש. לא נראה לך. למה נולד? רש"י אומר מחבא. אני אשאל שאלה אחרת. האם אני יכול בשבת לרדת לחצר ולסגור את הבלון גז המרכזי שלי כדי שבעוד 3 דקות יחבא הגז אצלי במטבח? האם זה יהיה מחבא או לא? למה? כי זה מחבא. עין לכאורה כשאני סוגר את הברז זה עדיין לא מחבא. אז זה לא מעניין אותי. אתה גרמת, וזה לא גרמה. אתה עכשיו בפועל חיבית את הנר, עכשיו. למה? כי בפעולה הזאת, במקום שזה ידלק 5-6 שעות, זה ידלק 5 שעות. אז אתה מחבא בידיים. כך הרש"י לומד. אני לא אומר שזה דין המוסכם. אלא מה? שלכאורה לפי דברי רש"י אלו, יהיה לנו בעיה גדולה בהמשך, אבל זה כבר בקוף ב', שם הגמרא דנה לגבי דלקה, הזכרנו, נשרף הבית, אומרים לבן אדם שהוא יכול להציל, מחלוקת כמה, 3 סעודות, 100 סעודות, חבילה אחת, חצר שלו, חצר אחרת, נבהר עוד, אבל אפשר להציל משהו מהבית, למה זה לא נקרא מחבט? מחבט. אם זה היה נשאר בבית, היה דולק בערה יותר טובה. עכשיו בגלל שהוצאת את זה בשבת אתה מחבא? אני שואל באמת, אין לי תשובה. מה שהיה בבית אז זה פיפוח נפש וחי בהם, אז את עצמו מותר לו להציל, אבל איך הוא יכול להוציא בגד מהבית? כי הוא שיכול ללבוש עליו איזה כיסוי שהוא רוצה ולצא, אתה מחבא? אני חושב שזה המשמעות ברש"י, שרש"י מוסיף פה עוד משפט. את השאלה שאני שואל ראיתי ששואלים. זה לכאורה כל הסוד. ראיתי שמאירים את זה ברש"י, אומנם רגע כזה מאחרונים כאשר לא יודע כמה זה מחייב מיד, אבל אני חושב שהתשובה היא כמו שאתה אומר. רש"י אומר ככה: וכיוון שהקצאו לנר חייב משום מחבא. מה שאומר רש"י? שאם לא הייתי מקצה אותו לנר לא היה לי בעיה, הבעיה כי אני מקצה אותו לצורך הבא. לכאורה רש"י בזה רוצה לפתור את הדין של דלקה. כשנודלק לך בית, אתה לא הצצת את הבגדים לצורך הדלקה. זה לא חלק מהבערה שלו. אתה לא מחבק. זה עוד לא הגיע לשם, זה לא חלק מהאש. אבל כשאתה מקצה אותו לצורכו, אז היום הוא חלק מהאש. חיסרת אותו, חיסרת מהאש. חיסרת מהאש, אתה מחבק. מצוין, מי אמר שלא? השאלה אם זה אפשרי. מסתבר שלא. למה? כי א', מה זה כמה שאתה צריך? לא, אתה לא יכול. אתה רוצה את זה לנר, ואם אני צריך לעשות, אבל זה כבר לנר. עכשיו פה כבר היינו אומרים שאולי חזל גברו, שזה אומדנה בדעת זה אדם, תתיר לו טיפה, יעשה הרבה. יכול להיות שזה כבר אני לא יוכל. ברמה העקרונית, אם לא הייתי מקצה את זה לנר, זה היה נכון. מה? אין אכן אמי. למשל תוספות בצדי קי, תוספות אומר שזה רק בעיה של מוקצה. וחלק נכבד מהראשונים לומדים מוקצה. לכן אמרתי, הרש"י פה זה החידוש. לכאורה בלי רש"י לא היינו מדברים על מחבא. במיוחד, כן, זה מספיק, הוא לא צריך שזה, אבל לא, רש"י מוסיף עוד פרט, שהוא גם עושה פעולה של מחבא. מחוץ מזה, שעוד פעם, אנחנו הרי עוד לא למדנו הלכות שבת, אנחנו רק בדף כ"ט, אבל אנחנו נצטרך להתעסק עם דבר שאינו מתכוון, ומלאכה שאינה לצורך. ולכאורה פה זה ודאי שלא לצורך. כי איפה מצאת במשכן מחבא? אנחנו נדבר על זה היום. יש את הפחמים. זאת אומרת, מה זה נקרא מחבא? לצורך פחמים. אם זה לא לצורך פחמים, זה לא מחבא. אני לא יודע עכשיו, אני אומר, זה לא מחבא קודם כל. אז מי אומר שמדרבנן ככה גזרנו? זאת אומרת, זה כבר גזרה לגזרה. אם הוא אומר מוקצה מצוין, זה רק מוקצה. אין פה תקפים על תקפים. אז אתה אומר שיכולה בשבת, אולי זה גזרה אחת גדולה. אז זה כבר לשונות פה בראשונים, שצריך לבאר יותר מזה. אומדנה בדעת בני אדם. איפה זה כתוב? ממשיכה המשנה ואומרת, ורב יהודה מתיר. זאת אומרת, כשאני אומר ואפילו איש על חרס, יש לי חידוש גדול. הייתי אומר, תשמע, לסלט או להסתפק ממנה אפשר לקחת מביצה, דבר נקי. חרס זה תמיד דבר מתונף. הרי יש לו בליעה, אין לו פליטה. ברגע שמשתמשים בחרס, זה משחיר, זה מגעיל. הייתי אומר, פה בן אדם לא יבוא ויסתפק מן השמן, פה אין לי חשש, ואני יכול לעשות את הפעולה, ועם כל זה אני אופר. ברב יהודה אומר, מה פתאום? אומר רב יהודה, אתה יודע, למה בנר עצמו אתה לא חושש? לכאורה, אל תדליק נר בשבת. הוא אומר, טוב, אל תדליק נר בשבת. אולי אתה תבוא ותוציא ממנו שמן. התשובה, כל בר דעת יודע ששבת היום, והוא יודע שאסור להשתמש בשמן. במחל הרזרבי, הוא לא אוכב שזה בעיה של שבת. רבי יהודה אומר, הוא כן אוכב. שוב, מחלוקת באומדנה בדעת בני אדם. האם יש מקום לגזרה או אין מקום לגזרה? ממשיכה המשנה ואומרת, לא ימלא, אבל אם חיברה יוצר מתחילה מותר, מפני שהוא כלי אחד. אומרת המשנה, תראה, אבל אם קנית את זה עם מחל רזרבי, אז זה חלק מהנר. כמו שאתה לא חושש שהוא מסתפק מהנר, אין לך לחשוש שהוא יסתפק מהמיכל, ולכן אתה יכול להשתמש. מקרה שלישי, אומרת המשנה, לא ימלא אדם כערה של שמן, ויתננה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה בתוכה, בשביל שתהיה שואבת, ורבי יהודה מתיר. אנחנו מדברים עכשיו, יש לו שני כלים, בשניהם הוא שם שמן, אחד ליד השני. איך היו מדליקים? היו שמים פתיל. לוקח את הפתיל, מעביר דרך כלי אחד, יורד לכלי השני. המטרה, יגמור לסעוף פה, ישאוב מהכלי השני. אומר עם רבנן, שוב, אני חושב שמה יסתפק. טוב, לכאורה זה מילתא דפשיטא. החידוש זה רב יהודה, ורב יהודה מתיר. אומר רב יהודה, אפילו שזה שני כלים, אני לא חושב שהוא ייקח. הוא רואה את הפתיל בפנים, זה עומד סמוך לנר, אין חשש שהוא יבוא להסתפק. הוא מיד אומר את הגמרא, הוא צריכה. הגמרא התקשתה בזה. למה אני צריך את שלושת המקרים? וכי לא מספיק לי מקרה אחד או שניים בשביל לדבר גם על ביצה, גם על חרף וגם על כלי נוסף. אומרת הגמרא, דיה שמינן שפורסרת של ביצה, בהק אמרי רבנן, דקייבן דלא מאיסה, אתי להסתפוק ממנה. את יודע למה רבנן חששו ואמרו לא ייתן? כי כשמדובר על שפורסרת של ביצה, אז בן אדם יש לו את התכונה שהוא ילול לבוא ולהסתפק. אבל של חרס, דמאיסה, אימא מודו לרבי יהודה, אולי פה רבנן מודים לרבי יהודה שהוא לא ישתמש, כי שזה של חרס ומעוף. ויש מילן של חרס, בהקה אמר רבי יהודה, שבזה רבי יהודה לא חושש, כי זה מעוף. אבל בהי, איפה, שפופרת של ביצה, אימא מודו לרבנן, אולי רבי יהודה פה מודה, שעלול לבוא ולהשתמש כמש מלן שלו. ויש מילן אך תרתי, שפורסרת של ביצה וחרס, בעני כאמרי רבי יהודה משום דלא מפסיק, אבל כערה דמיסיקה, אימא מודו לו לרבנן, בכערה שיש שני כערות, יש הפסקה, אולי פה הוא מודה? תשובה, לא. ויש מילן, והיא כאמרי רבנן שחוששים, שני כערות, אבל בענה תרתי, שאחד מונח על גבי הנר, אולי לא חששנו, מודו לו לרבי יהודה, צריכה, לכן היינו צריכים לומר את שלושת המקרים, לומר שבכל שלושת המקרים לפי רבנן חוששים שמה יבוא להסתפק, ולפי רבי יהודה בשלושת המקרים לא חוששים דלמתי להסתפוק עם אליי. אומרת הגמרא, למדנו עוד במשנה, ואם חיברה יוצר מתחילה מותר, אם הוא קנה את זה ככה, אפשר להשתמש גם במיכל רזרבי. אומרת הגמרא, פנה, למדנו בברייתא, אם חיברה, מי הבעל הבית? בסיד ובחרסית מותר. אומרת הגמרא, וענן יוצר תנן, אתה אומר שהוא מחבר, ובמשנה למדנו שהיוצר, האומן ככה עשה אותו. אומרת הגמרא, מה יוצר? כן יוצר, אם הוא עושה את זה כגוש אחד, כמו מה שיש בבית מלאכה, אז אין חשש דלמתי להסתפוק מיני. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי יהודה, גמרא מאוד מעניינת, פעם אחת שבתנו בעליית בית נדזה בלוד. יצא פעם שהתארחנו בשבת אצל יהודי בשם נדזה, המקום היה לוד, והביאו לנו שפורסרת של ביצה ומילונה שמן ונקבונה ומיכונה על פי הנר. כך היה מעשה, והיה שם רבי טרפון וסכנים ולא אמרו לנו דבר. אומר רבי יהודה, בבקשה, הנה ראיה לשיטתי. אני רבי יהודה אומר שלא חוששים שמה יבוא להסתפק ממנה. רבי טרפון וסכנים רואים שאנחנו עושים פעולה כזאת, מניחים את הביצה על פי הנר, ואף אחד לא מצריח. כנראה שכדעתי, אמרו לו חכמים, משם ראיה, שני בית ניתזה דזריבים הם. גמרה קשה מאוד. לא גזרה לגזרה.
לא,
זה הרע שמהירים אותה. זה הרע שמופיע בפני יהושע ועוד. יש גם תירוצים, אבל הרע יותר טובה מהתירוץ כרגע. אנחנו נישב, אבל לא בתור פני יהושע, בתור פשט. משהו שואל קודם להסביר את התשובה של הגמרה. אומרת... מה זה זריבים? זהיר. למדנו בדף כף עמוד א', רשי, שמה מה זה זריזים? אומר רשי, בכהנים זריזים הם, שכולם היו בני תורה וחרדים ונזכרים ולועתי לחיתוי משטח שח. זה נקרא בבית המוקד. הרי יש לנו גם בית המוקד, זה הנאה של הכהנים. קר לו ברגליים. קר לו. למה שלא תחשור שהוא עלול לבוא ויראה שהאש לא דולקת היטב, אז הוא יהפך בשבת, אבל שהוא לא יצטנן, הוא קופה מקור. ירושלים, הולך על שי, שלג בחוץ, ואתה מתיר לו. למה? כי יש פה חבורה, וכהנים זריזים. מה זה הזריזות שלהם? הם יראים, הם עובדי השם, הם נמצאים בבית המקדש, אני לא חושש מהם. אומרת הגמרא, זה מה שהיה פה. מי ישב פה? רבי טרפון והסקנים. מי היו התלמידים פה? רב יהודה. רב יהודה שרוצה להורות כמותו. מדובר פה על גדולי הדור שהתארחו אצל בית נאצה בלוד. ראה איזה שמחה גדולה שם בשבת. כולם הגיעו לשם. לא ראו מקום לחשש. למה? כי כשכאלה אנשים נמצאים לא גוזרים גזרה. היו שואל נפלא. איפה מצאנו כדוגמת הדבר הזה? הרי בכל מקום הגמרא אומרת, מה? אז יבואו אנשים, לא פעם ולא פעם אין. הגמרא משתמשת בביטוי. אז מה, אתה תגזור פה ולא תגזור פה? אז איך אנשים ידעו להפרים? אז מה, איפה החוט הדק בין ההגדרה של הזריבים? אין לי תשובה. אלא מה? אולי המשך הדברים זו התשובה. אז אולי הייתי אומר את זה כך, אני אומר, לא ראיתי כתוב, זה לא מה שאפני יהושע אומר, ולא אחרונים, אבל כן לקרב אלינו בפשט. הרי אנחנו מדברים על גזרה שנולדה באותה תקופה. דובר רב טרפון והסקנים, רב יהודה, אלה בעצם אלה שגזרו את הגזרה. הם יוצרים את הדבר. אפשר שהגזרה עוד לא הייתה מגובשת. מה זה לא מגובשת? הגזרה הזאת היא בשלב הזה כביכול, או שגזרו את הגזרה, אמרו שזה גזרה לציבור. אצל ציבור יש מקום לחשוש. כמו למשל שרב טרפון אמר, רבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אתה. חז הגמרת קרא ולא איתה כמעט, או קרא ואיתה. מה פרושמע? רבי ישמעאל הלך נגד דברי חכמים, ואחרי זה אומר, כמה גדולים. אלא מה? שכשרבי ישמעאל בא לעשות מעשה, זה עוד לא היה מוכרע שאסור. דיברו על זה, שזה התקנה שצריך לעשות. בדרשות כבר התחילו לעורר את התקנה. רבי ישמעאל אומר, אני לא בפר, שאין לי בעיה. והתוצאה. פה, שוב, הכינוס של אותם חכמים, כמו שראינו שם, אדם חשוב שייני. הוא לא מתאפק בנר. הוא לא מתאפק בנר, אין מקום לגזרה. מעולם לא גזרו על אדם כזה. אני חושב שזה הקשר של הגמרא מיד. אומרת אחרי זה, מיד אומרת הגמרא, אב עם ציפורה גרר ספסלה בעליית הדשישה. מה נפל פה ספסלים עלינו? מה הקשר לגרירת ספסל? ומשום מה הגמרא מספרת סיפור כזה. אומרת הגמרא, היה אדם בציפורי שגרר ספסל. גרר. מה זה אליי? לא יודע. אני יודע דבר אחד, שזה היה בעליית הדשישה. זה היה בבית של שיש. לאילה מרב יצחק בן אלעזר. וזה היה לפני רב יצחק בן אלעזר. אמר לי, ישתו כי לך כדי שקיתו לך אבריה לרב יהודה, נפיק מיני חורבה. אם אני עכשיו אשתוק לך, ולכאורה למה לא לשתוק? איפה גברנו על גזרה של ספסל? וחריץ, מקום כזה שיש אפר. אפר יש לנו בעיה. על אף שעוד לא דיברנו אף פעם על הגזרה בתור גזרה. דיברנו שיש גזרה כזאת. ואמרנו שאם זה בתוך הבית, זה משום בונה, ואם זה בחצר, זה משום חורש. בבית לא שהיה חורש. אין לי אבא אמינה שהוא יחוש. יש עוד בעיה, השוואת גומות, על זה לא דיברנו, זה יגיע בשעתו. אגב, גם כשמדברים על חורש, ואולי זה רק כדי לעזור לנו להבין, נקרא רגע את הגמרא, ואז ננסה להסביר. אני רוצה להגיד משהו, זה בכלל לא קשור לשבת, זאת אומרת, זה מלאכת שבת. הסוגיה נמצאת בביצה בדף כף ג', שם זה המקור של החריץ הזה. רק אנחנו משתמשים בהשאלה אצלנו. למה זה קשור אלינו? קודם נסיים בזה. אומרת הגמרא, אומר לו רב יצחק בן אלעזר, אם אני שותק לך, שיכול להיות שבצדק, אין פה שום בעיה. אבל אתה מחר תבוא לבית המדרש ותאמר, שרב יצחק ראה ואמר שמותר לגרור את הספסל בבית. במקרה זה גם בית של שיש, זה כבר פרט שולי. כמו שבית נטזה, שזה רב טרפון והסקלים, זה כבר פרט שולי. ועתי לדי תקלה. אז ממילא, ואינפיק מלי חובה, גזירה עליית הדשישה, עתו עליית הדאלמה. ולכן, גזרנו שכל מקום מרוצף, אפור לגרור בגלל אותם מקומות שאינם מרוצפים. אמנם, צריך להדגיש, זה לא הלכה. מה פרוס זה לא הלכה? הגזרה היא להלכה. אבל בהלכה אנחנו אומרים שמכיוון, כך מביא המשנה ברורה, שמכיוון שהיום כל הבתים מרוצפים, זה כבר מעיד החופץ חיים, כיוון שרוב הבתים כנראה בזמנו, או כל הבתים כבר היו מרוצפים, אז בבית אין מקום לגזרה של גרירה, כי זה לא שייך. אבל בחצרות, שבחצר ישנם חצרות שיש להם ריצוף, יש חצרות שבלי ריצוף, ששם כן יש עדיין מקום לגזרה, גזרנו גם במקום המרוצף, עד הוא מקום שאינו מרוצף. ובאמת זה נושא רחב בהלכה. למשל, עגלה, או עגלה של תינוק, ללכת ברחוב, אבל איפה? אז היום באופן נורמל אין לנו כמעט שאלה, כי אנחנו כבר נמצאים במצב שהרחוב אין בו אפר. אבל נגיד, בזמן החפץ חיים שהשאלה הייתה במקומה, פשטות אנחנו מכירים להלכה שמותר להסתובב עם עגלה, ובתנאי כמובן שיש עירוב. למה? כי הסוגיה בביצת דנה יש שם שני איקא דאמרי. יש לשון אחד שכל הגזרה נאמרה רק במקום שהוא עושה כעין חרישה. מה זה חרישה? שהוא מוציא את האדמה והופך אותה. לא במקום שהוא דורס את האדמה. בעגלה אתה משקיע את הדבר. בגרירה נורמלית אתה לא עושה חרישה. אתה רק דוחס. גם בבניין וגם בחרישה לא טוב לדחות. אתה מחפש להוציא. למשל כן, זה מילתא דפשיטא של ילד אסור לשחק בארגז חול ושבת. לפחות אומרת, לא הלכות אומר, אבל אם הוא ישאל אותי מילתא דפשיטא שאסור. כן, אני אומר, ואם הוא ישאל אותי ודאי שאסור. למה? כי זה החופר. רק מה יש הבדל בין חול רך לחול עמוק? אני לא מדבר בחול ים שזה מוקצה. אבל אפילו בגינה שנגיד שזה לא מוקצה, שם יהיה הבדל אם זה יכול לעמוד או שזה חוזר מיד חזרה. אם זה אין לו תפנות, אז אני לא חושש. אבל אם הוא יבוא להשמות תגומות, אני כוכל. זה כבר סיפור בפני עצמו. לענייננו, זה רק בגלל שדיברת על העגלה. מעורר את זה גם תופעות הגבגרה, אבל זה ממש לא שייך אלינו, אבל זו היא התשובה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, ולכן זה גם נידון של פסיק רישא. ברגע שאתה מדבר על אותו ספסל, הספסל הזה, אומר רב אליעזר בן יצחק, במקום הזה יש מקום לגזור, כי הרי רוב המקומות אינם של שיש, ולכן גזרנו שיש עד ושאר מקומות. למה? דלועתי בילידי תקלה. איך זה מתקשר לפה? כדי ללמד אותנו שאפו גזרה גזרו על כל המקומות כדי שלא יבואו לידי תקלה. למרות שזה דבר שאינו מתכוון. כי זה הפסיק, רגע, זה יהיה במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אם דבר שאינו מתכוון בשבת חייב או פטור. כל הגורר ספסל זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון פטור יהיה מותר. אלא מה? פטור אבל אסור, סליחה, לא מותר. פטור אבל אסור, זה רבנן אסור, מה? לא. באפר תחוח יהיה לנו בעיה רצינית. אם זה יהיה פסיק רישא לא דיברנו. כי אנחנו, נזכיר בקצרה, פסיק רישא הכוונה, אמרנו. מה? אפילו אם לא ניחלט. פסיק רישא אין כזה דבר. פסיק רישא זה בן אדם רוצה לתת לילד שלו לשחק בשבת. לא, חמודי, מה אתה רוצה? צעצוע. לוקח את התרנגול, מוריד לו את הראש, נותן לו לשחק איתו. אומרת, פסיק רישא ולא ימות? זה פסיק רישא. תחתוך לו את הראש והוא לא ימות? אני לא מתכוון. אז ודאי שהוא ימות. בגרירה כזאת שהיא ודאי עושה חריץ לא דיברנו. כל הנידון תמיד בגרירה, זה בגלל שאמרנו שלא כל גורר יוצר חריץ. גם אם זה כבד אגב. כי זה תלוי באיזה צורה הוא עושה אותה. ואז כשאינו מתכוון, וזה לא החריץ המדובר, ולא חורש ולא בונה, אז התרנו את הדבר. אז הגמרא למעשה, הגמרא תרחיב את זה עכשיו. אומרת הגמרא. כן. למה לא? מה היה בבית? נכון, היה רק חול. מה היה שם? קודם כל, איפה כתוב פה בעלייה? אז למה היה שם השיש? אתה רואה? אחרי אתם מקום לגזרה. כנראה שהיה שם החול, לא יודע. אני מבין מה שאתה אומר. כן, כן. כנראה, שומע, או שגברו, עטו כקומת קרקע, אני יודע. אומרת הגמרא, ריש כנישתא דבצרא, ריש כנישתא זה היה הגבאי, אשי אומר, זה שמכניס ומוציא את הילדים, מסדר להם מקומות ישיבה. גרר פספלה לאילה לפני מרביר מירבה. הגיעו כנראה הרבה ילדים באותו יום לבית כנפת, היה צריך לדאוג לעוד ספסל, אז הוא גרר ספסל, הביא לילדים. אמר לי, כמן, שואל אותו רביר מירבה, כמו מי אתה עושה את זה? מסתומק כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. אימר דה אמר רבי שמעון, בגדולים דלא אפשר, בקטנים מי אמר? מתי רבי שמעון אומר שגורר אדם? כי דבר שאינו מתכוון פטור. זה רק במקום כזה שאי אפשר להרים אותו ביד. אבל אם אפשר להרים אותו ביד, גם רבי שמעון מודה שאסור לעשות את זה. הוא פליגה דאולה. המשפט הזה חולק על שיטת אולה. למה? דאולה, ואמר אולה, מחלוקת בקטנים. אבל בגדולים, דברי הכל מותר. כל המחלוקת הפוך. בספסל קטן שם איתר, אבל בספסל גדול כבד, ששטרתי, א' הוא כבד, אי אפשר להרים אותו. ב' אני לא מתכוון. גם רב יהודה מודה שבכזה מקרה יהיה מותר. ועל זה בהגמרה ואומרת מה טיבו זאת. אז יש בו מחלוקת רב ירמיה רבה ואולה, מה מחלוקת רב יהודה ורבי שמעון? האם הם נחלקו רק בקטנים אבל בגדולים? כולה על מה לא פליגי די עשו? או הפוך, נחלקו בגדולים, אבל בקטנים כולה על מה... עוד פעם. נחלקו בקטנים, אבל בגדולים לכולה על מה מותר? או שנחלקו בגדול, אבל בקטן לכול העלמה אסור, כי הוא יכול להחזיק ביד. אומרת הגממתי ברב יוסף. למדנו בברייטה, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, דעת רבי שמעון, ועליו רבי יהודה חולק. קטנים גדולים, מה זה גדולים? כמו מיטה. וקטני קטנים כמו כיסא. קשי על את רבי, ובוא נראה. לפי רביר מימה אמרנו שרבי שמעון מודה בקטנים שאסור, בבקשה גורר אדם גם כיסא קטן. לפי אולה אמרנו שבגדולים רבי יהודה מודה שמותר, לפי רבי יהודה אמרנו רק לפי רבי שמעון גורר, אבל את אותה מיטה לפי רבי יהודה אסור לגרור וגדול. אומרת הגמרא תשובה, אולה מתרץ לטעמי ורביר מירבה מתרץ לטעמי את הברייתא. אולה מתרץ לטעמי מיטה דומיה דכיסא, תדע מה מדובר על מיטה שדומה לכיסא, מיטה קטנה לתינוק שאפשר להרים אותה ביד, אז נחלקו. ורמיר מהרבה מתרץ לטעמי כיסא דומיה דמיטה, איזה כיסא גדול כבד כזה שאי אפשר לגרור אותו, של איזה אדמון גדול אי אפשר לגרור, רק לגרור, אי אפשר להרים את זה. אומרת הגמרא, מה תימא? פורפה, כן, כיסא של אליהו. מה תיב רבה? יש לנו ברייטה במסכת, יש לנו סליחה משנה במסכת כליים. מוכרי כסות, מדובר על בן אדם שמוכר כליים. כליים אסור ללבוש, אסור להעלות, המותר ליהנות. אני יכול למכור לאחרים, זאת אומרת, יכול למכור כליים. מוכרי כסות של כליים, מה? לא ליהודי, לגוי. ליהודי אתה אומר לו שיש בזה כליים. אתה קונה בפולגת חליפה. לא כולם יש להם. אתה קונה סתם חליפה, מכנפיים. ברוב המקומות אתה צריך לבדוק שעטנז. אז הוא מוכר לך, זה על דעת זה שתבדוק את זה. ושאלה טובה, הגמרא דנה בזה. שאלה אמיתית. שאלה שלנו שלא יתאים על זה סטמפל של יהודי. כי אם יתאים על זה את החותמת של היהודי, אז מחר הגוי ימכור את זה בתורה של יהודי, והוא יחשוב שאין בזה כלאי. מוכרי כסות מוכרים כדרכן, ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. תראה, הוא צריך לדגמר את זה. אנשים באים, מה פתאום שהוא יקנה את המעיל הזה? אבל כשהוא רואה עליו, בתור הבובה, איך זה נראה, זה נותן לו חשק לקנות. אז אני אומר, תשמע, אתה יכול לדגמן, אבל לא כדי להשתמש בו בצל בפני החמה, או להשתמש בו כשמירה לקור בפני זה, עמים הגשמים, שאז אתה נהנה מהדבר. והצנועים, מה עושים הצנועים? אגב, רש"י מסביר פה מה זה נקרא צנוע. כתוב על רבי עקיבא, הגמרא בכתובות אומרת, שהיה צנוע ומעלי. היא ראתה שהוא צנוע ומעלי. מה זה צנוע? אומר רש"י, והצנועים כשרים שמרחיקים עצמם מכל לזות שפתי. צנוע זה אחד כזה שגם מה שמותר לעשות הוא לא עושה, כדי שלא ידברו עליו, שלא יהיה לזות שפתי. אז הוא מתרחק, הוא יודע שהוא צודק, הוא יודע שמותר, אבל לא כדאי להתעסק. אז זה אומרת מה? מפשילים במקה לאחוריהם, הם לוקחים בובה, הם לא משתמשים בגופם. שואלת הגמרא רגע, וכאן מה המקרה? ואחד אפשר למעבד כצנועים. הרי אפשר לעשות כמו שהצנוע עושה, לשים את זה על מקל. זה דומה דכי קטנים דמי, זה כמו בשבת, במיטה קטנה שאתה יכול לטלטל אותה. וכי לא מתכוון שערי רבי שמעון לכתחילה. תיעופתא דרב ירמיה רבה תיעופתא. הנה אתה רואה שלפי רבי שמעון גם דבר שאפשר לעשות אותו בקל, אתה לא חייב לעשות, כי דבר שאינו מתכוון, פטור. לכן, יש לגמרא תיופתא, ונשארנו בדברי אולה, שבאמת דבר שאינו מתכוון פטור, בין בקטנים ובין בגדולים, יכול להיות שבגדולים אפילו רבי יהודה מודה, זה דעת אולה. אומרת המשנה, המחבא את הנר, מפני שהוא מתיירא מפני נוכרי, ומפני ליצטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן, פטור. האמת שהסוגיה הזאת היא סוגיה שקשורה לדף צדי ג', שם אני צריך להסביר מחלוקת רש"י ותוספות מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ברמה עקרונית הזכרנו קודם שהמושג של מחבא במשכן זה מחבא לצורך אפיית גחלים. מדליקים עץ, מחבים אותו, כדי שכשתרצה להשתמש בגחלים לא תצטרך להתאמץ, אלא מיד תוכל לבוא ולהבעיר אותו. והיה לנו כמה וכמה דברים שהשתמשנו במקדש בגחלים. אפילו כהנים לצורך הבשר, הם צריכים להקריב קורבן, לקחת את הבשר, את הבשר, ואיפה הם עושים? צריך לעשות את זה בתוך המשכן, בתוך ההדברה. זה קודשי קודשים, חטאת. לא מוציאים את זה מהר הבית. אז היה להם פינות של גחלים, שם היו יושבים, עושים על האש. מה, איך אתה מדליקת על האש שלך? היה מכין פחמים. אז זה צורכי המשכן, בחצר המשכן. כל מחבא שהוא לא מחבא לצורך גחלים, על פניו זה לא המחבא שנאמר בתורה. זה לא האב מלאכה מחבא. אומרת המשנה, תראה, המחבא את הנר, אבל למה? מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים, רש"י מספר על החג של הפרסים למשל, שאז היה מותר להדליק נרות רק בבית עבודה זרה. הוא הדליק נר שבת, ומסתובבים פה חיילים, ועוד אותו זה פיקוח נפש. סכנה ממש. אז הוא מחבא את זה. או שהוא מתיירא מפני נוכרים, מפני ליסטים. שמה, אם הוא יישאר עם עוד, ידעו שמישהו בבית. ככה, לא יקנפו אצלו השודדים. מפני רוח רעה, מישהו קיבל מרה שחורה. האור משגע אותו. וחושך זה עלול לרדת. ולא, הוא השתגע לגמרי. מה? ברוח רעה, יכול להיות איזה סוג של מיגרנה. באותו משקל. האור מפריע, שלא נדע בדיוק. או חולה, חולה לא יכול להירדם, מוכרח לישון. הדין פטור, ממשיכה המשנה. אבל אם הוא מחבא את הנר, למה? כחף על הנר, כחף על השמן, כחף על הפתילה, חייב. אם הוא חף, הוא רואה שהאש מתקדמת לנר, לבית קיבול. כשזה יגיע לשם זה יתפוצץ. כחף על השמן, חבל לו. כולם הלכו לישון, מיותר שיהיה דולק. או כחס על הפתילה. הפתיל, אם יחבא האש איך שיגמר כל השמן, אז הפתיל כולו יישרף. אם הוא יעצור אותו עכשיו, הוא יוכל להשתמש בו שימוש חובר. וכל אלה אומרת המשנה חייב. רבי יוסי פותר בכולם חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פרחם. הגמרא תצטרך להסביר לנו, הפרנסית, רבי יוסי בא ואומר, פתיל אתה עושה פחם, פחם זה כבר מזכיר לנו את המשכן, שמה זה שונה. אומרת הגמרא, מדקתני סיפה חייב, בגלל שבמשנה שלנו אנחנו רואים בסיפה חייב. ומה הכוונה חייב? המחבא את הנר מפני שהוא מתיירה מפני נוכרים. אז אתה רואה שהסיבה היא א', ב', כחף על הנר, כחף על השמן, כחף על הפתילה, חייב. שמע מן הרבי יהודאי, דיין. יש לנו שאלה, דבר שאינו מתכוון. מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי יהודה אמרנו דבר שאינו מתכוון, פטור. חייב. לפי רבי שמעון, פטור. במשנה אתה אומר שהוא עושה פעולה של דבר שאינו מתכוון. הרי הוא לא מתכוון לחבות את הנר. ונסביר. או, אתה אומר, למה זה לא מתכוון? הוא אחלה מתכוון. אז אמרנו ככה. כחס, מה ההבדל? מה זה נקרא דבר שאינו מתכוון? מחלוקת רש"י ותוספות, אבל נדבר על הפרנסית. אם אנחנו אומרים שההגדרה היא זה כמו במשכן, שבמשכן זה רק לצורך פחמים, תגיד לי, כשהוא מחבא הוא מרוויח משהו? בפחם כשהוא מחבא הוא מרוויח, עכשיו יש לו פחם. אבל פה כשהוא מחבא הוא מרוויח משהו, זה לא דומה למשכן. תוספות מגדיר יותר. כשאתה עושה את הפעולה הזאת של המחבא, היית צריך את ההדלקה? הייתי מעדיף לא להדליק בכלל, ואז הייתי צריך לחבות. אלא מה, היה נר דולק, חבל לי על השמן, אז אני מחבא. מצידי לא הייתי מדליק את הנר עכשיו, ביחס למצב הרגעי. חבל, הנר התפוצץ. אלא מה, הנר דולק, אני חייב לחבות. כשאתה מדבר על פחם, יכלת בלי לחבות ליצור פחם, בלי ההדלקה, היית מסתדר? כאן כל הפעולה מצידי מיותרת. אני חף על השמן. השמן אין לו שום עניין בהדלקה. הנר אין לו שום עניין בהדלקה. לפחם יש עניין בהדלקה. זה אומר את הגמרא. מדקתני סיפא חייב, שמע מן הרבי יהודה שאומר דבר שלא מתכוון חייב. רישא במה יסכינן? אי בחולה שיש בו סכנה, מותר מבעלי. אם מדובר על חולה שיש בו סכנה, אז זה לא נכון לומר פטור. פטור ונקרא פטור אבל אסור. אין איסור דורייתא, יש איסור דרבנן. ולמין האמת, אם זה חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש, וחי בהם, אז זה מותר לכתחילה. מה תגיד? שמדובר והיא בחולה שאין בו סכנה. חייב חטאת מבעלה, למה פטור? זה רק איסור דרבנן? זה חולה שאין בו סכנה, זה איסור דורייתא. אומרת הגמרא, לעולם בחולה שיש בו סכנה. הוא בדין ודלית ממותר, כי זה מותר לכתחילה. רק ואיידי דבאי למתנה סיפה חייב, כיוון שבסיפה אני אומר חייב, אז תמין המירישה, פטור. אבל באמת, הכוונה היא מותר. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? ועד את אני רבו אישיה, יש לי ברייתא מפורשת בשם רבו אישיה. בברייתא כתוב ככה, אם בשביל החולה שישן, לא יחבא. ואם קיבה, פטור אבל אסור, בקשה, מפורש, פטור אבל אסור דרבנן. ואתה אמרת עכשיו דאורייתא, אומרת הגמרא, היא בחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה? אז למה פטור? היה צריך להיות חייב חטאת. אומרת הגמרא, ורבי שמעוני, המשנה שלנו על איבדי רבי יהודה שדבר שלא מתכוון חייב, אף חולה שאין בו סכנה וחייב, ולא פטור. הברייתא על איבדי רבי שמעון, דבר שלא מתכוון, פטור. בחולה, גם אם אין בו סכנה, זה לא חייב, אלא פטור, זה איסור דרבנן. אין כאן... מה? לפי הברייתא חייב חולה. אבל צריך סיבה לדבר. מצאתי סיבה, כי היה לי חולה. יכול להיות שגם בלי חולה הוא יכל להפוץ את זה, נכון? רק זה המקרה היה. לקחתי את המקרה הכי פשוט. טוב, מחר נמשיך את זה.